שלום לכולם. אנחנו עדים היום, ולמעשה כבר ב-50 השנים האחרונות, בהצפה בלתי רגילה של מיסיונרים ושל פעילות מיסיונרית בארץ ישראל ובעיקר בירושלים. אולי הציבור הרחב לא יודע את זה, אבל בירושלים ובארץ ישראל פועלים מיסיונרים נוצריים מכתות נוצריות שונות, כולל גם מיסיונרים יהודיים שהתנצרו מהקבוצות השונות. הן הקבוצה של Jews for Jesus, יהודים למען ישו, שזו נצרות ממש, והן הקבוצה הייתי אומר אפילו רואה את עצמה יותר ברת השפעה, שנקראת יהודים משיחיים, המשלבים לפי דעתם לפחות קיום מצוות, ובדי לא כל המצוות ולא לאכול פרטים ודקדוקים, אבל משהו סימבולי, מזוזה בפתח, חלק מהם גם יניחו תפילים מפעם לפעם, ישבו בסוכה פעם אחת בחג הסוכות, יעשו מסיבת חנוכה, עם אמונה בישו כמשיח. הללו מציפים את הארץ ועושים פעילות בלתי נלאית בניסיון להעביר כמה שיותר יהודים על דתם ועל דעת אבותם, כולל ניסיונות להגיע לאנשים במצוקה, במצבים כלכליים קשים, כשחולים במשפחה זקוקים לעזרה, במשפחה ממילא במצוקה נפשית ולפעמים גם כלכלית, ולמכור להם את מרכולתם. המתבונן ברחבי העולם יבחין לתדהמתו שמספר המיסיונרים ברחבי הארץ, ארץ קטנה עם כמה מיליון אנשים שמאמינים בכל אחד בסך הכל, גדולה יותר כמות המיסיונרים מאשר כל המיסיונרים באסיה, בהודו, בסין. הדבר תימה, הרי בהודו יש לפי דעתם של הנוצרים מאות מיליונים של אנשים שאינם מאמינים בכל אחד כלל. בסין יש מיליונים, מאות מיליונים, מיליארד של אתאיסטים או של עובדי עבודות זרות למיניהם. מדוע איפה כאן ודווקא כאן מקדישים כל כך הרבה תשומת לב וכל כך הרבה מאמצים על העם הזה, שאפילו מזווית ראייתה של הנצרות לכאורה צריך להיות בסדר עדיפות שנייה? מי ששואל את השאלה הזאת כנראה לא מבין לא את ההיסטוריה של הנצרות ולא את הפרובלמטיקה של הנוצרים, בעיקר בשנים האחרונות נוכח שיבת היהודים לארץ ישראל. שהרי הנצרות יצאה מתוך הצהרה שהם הם ישראל האמיתיים והם הם המגשימים את חזון הנביאים, והבסיס העיקרי שלהם להראות שישו היה משיח זה התנ"ך ותורת ישראל. אותו תנ"ך ואותה תורת ישראל שאלה שלמדו אותו והביאו אותו לעולם היו בני העם היהודי אז ולדורותיו. העובדה שבני העם היהודי אז לא קיבלו את ישו, למרות שישו וקבוצתו הראשונה היו יהודים, הם הוקעו והוקעו מתוך היהדות, והנצרות התפשטה אחרי זמן קצר ביותר בקרב לא יהודים, פגנים, עובדי אלילים, הרומאים השליטו אותה אחרי שקיבלו אותה על עצמם, ויהודים דחו אותה ודחו אותו מכל וכל. אם כך הדבר, כפי שהרמב"ן בוויכוח המפורסם שלו שאל את המומר פרי פול, איתו הוא התווכח, אם אתה טוען שהסיפורים שאתה מספר עכשיו מאות רבות של שנים אחרי האירוע על אודות ישו והתנהגותו כל משכנעים שאנחנו צריכים לעבור לדתו ולהשתכנע, כמה משכנעים הם היו בזמן שמתרחשו? איך אפשר אם כך להבין שיהודים, חכמי הסנהדרין, חכמי ישראל והמוני העם דחו אותו ולא קיבלו אותו? ונגד הטענה הזאת קשה מאוד לתת תשובה.
למה? שנייה. הם אומרים כולנו כצנתאינו.
במשך שנים ארוכות הייתה התשובה, במשך שנים ארוכות הייתה התשובה, הנה העם היהודי סובל, האלוקים לא יניח להם לשוב לארץ ישראל. כריסוסטומוס במאה הרביעית לספירה כותב שהאלוקים לא יניח לעולם ליהודים לשוב לירושלים, וזאת נבואה שהנצרות העיזה לומר, והנה יהודים חזרו לארץ ישראל וירושלים. והדבר הזה מהווה בעיה. אם אכן יהודים חוזרים לארץ ישראל, חזרו לארץ ישראל, ובכך מתגשמות נבואות הנביאים, הווה אומר שמשהו פגום בתיאוריה. כלומר, לא כפי שחשבו הנוצרים, האלוקים אולי לא עזב את עם ישראל, וכך מתחילה להתעורר בעיה שאחת הדרכים לפי דעתם לפתור אותה, היא לבוא ולכבוש את המלכה בארמונה, לבוא לארץ ישראל ולהציף אותה במיסיונרים. וכמו שרבנים ותלמידי חכמים במהלך ההיסטוריה עמדו בוויכוחים מיסיונרים והשיבו להם, גם היום לא נס לך של תורת ישראל באפשר להראות שהטענות של הנצרות מבוססות על חוסר הבנת הכתובים, מתוך ניסיון להבין אותם מתרגומים וציטוטים חלקיים. אין צורך לבוא ולומר קבלו דעתנו, יש צורך לפתוח את הפסוקים במקורם, לראות מה באמת כתוב, לראות מה באמת עשו הנוצרים באינטרפרטציות שלהם, כיצד שינו וסילפו, ולהראות גם כן כיצד המשמעויות הפשוטות מזדקרות ועולות מעליהם. אנחנו בשלב ראשון נבדוק את כמה דוגמאות מפסוקים שהנוצרים מביאים כראיה לשיטתם. נקרא את הפסוקים בפנים והדברים יבארו את עצמם בעצמם. לאחר מכן נדבר על ההוכחות ההיסטוריות שיש להם, על דמותו של ישו, האם בכלל היה דמות כזאת כפי שמתארים, ומהם ההוכחות ההיסטוריות על כך. ואנחנו גם נעסוק בכמה מעקרוני הנצרות ונבדוק את תקיפותם ואת ההיגיון שמאחוריהם, ועוד נטפל קצת בהיסטוריה העקובה מדם שהנצרות הורידה לעולם, ובעיקר נגד יהודים ונגד בני עם ישראל, כשדת האהבה הגדולה דיברה אהבה בבחינת חרב, עוממות האהבה בגרונם וחרב פיפיות בידם. ונתחיל. כשבאים לדבר עם מיסיונרים נוצרים, בדרך כלל התגובה היא שהטענות השכליות אינן מעלות ואינן מורידות. העיקר הרוח. דברים שברוח אתה רוצה להבין בשכל, אמר לי אחד מראשי היהודים המשיחיים בארץ. אם אין אתה מסוגל להאמין, אין לך מה לחפש אצלנו. זאת הייתה תגובתו. בואו נבדוק את התקפות של הטענה הזאת. האומנם כך? האומנם דברים שברוח לא צריך ואי אפשר לבדוק בשכל? דוגמה למשל, אחד מחבריי שאל כומר פרוטסטנטי, איך הוא יכול להסביר שבאבנגליון של השליחים כתוב שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף בשכם, ושם קבר את שרה. כשכל ילד יודע שמערת המכפלה נמצאת בחברון, וכך כתוב בתורה שעליה הם מתבססים וגם הם מאמינים. או למשל כתוב שם שיעקב אבינו ירד למצרים ב-75 נפש, בזמן שבתורה שכאמור גם הם מאמינים בה כתוב שיעקב אבינו ירד ב-70 נפש. אמר לו אותו קומר פרוטסטנטי, מה זה חשוב הפרטים? למה אתם קטנוניים מתעסקים בפרטים? העיקר זה הספיריט, הרוח שמאחורי הדברים. האומנם כן? בואו נבדוק. נכון, אמונה דתית עיקרה ברגש, אבל כיוון שהאמונה הדתית מסתמכת בסופו של דבר ויוצאת מתוך כמה דברים שיש וצריך לבדוק אותם בשכל, הרי אין ברירה אלא לחזור אל השכל. קודם כל, הם בונים את כל יסודם על אירוע היסטורי, הופעה של אדם שנולד מבתולה, דבר שאגב היהודים המשיחים מאוד לא אוהבים לטפל. הם מסתירים את זה כי הם מבינים שפה יש איזשהו עקב אכילס, שנולד מבתולה, שהתעברה ברוח כלשהי, לא בידי אדם. היא אמנם הייתה מאורסת ונמצאה מעוברת, וחתנה לא היה מאוהב בעניין, דבר שיוצר בעיה אחרת, אבל ללא מגע יד אדם. והוא הופיע והתנהג כמשיח והתקיימו בו סימני משיח. כיוון שסימני משיח הם לא דברים רגשיים אלא קריטריונים מציאותיים, פה במציאות ההיסטורית בעולם יש צורך לבדוק האומנם באמת הקריטריונים הללו התגשמו בו. ואם לא, הרי כל אחד יכול להגיד שהוא משיח. אולי נגיד שג'ורג' וושינגטון היה משיח, אולי נגיד שאברהם לינקולן היה משיח, אולי נגיד ש גורבצ'וב היה משיח. הרבה מאוד מעמדים יכולים להיות. אם לא, שיש דברים ברורים שניתן להוכיח אותם, והוכחות כאלה צריכות להיות שכליות. ב', כיוון שהם מבססים את מודל המשיח שלהם על פסוקים בתנך שלנו, הרי צריך לבדוק מבחינה שכלית האם התנך מאשר את טענותיהם, האם אכן הדברים כתובים בתנך. ג', מכיוון שכמה מעקרוני הנצרות מבוססים ובנויים על סילופים בהבנת פסוקים בתנך, הרי צריך לראות אם אכן כך. ד', אם אכן אמונה דתית בנויה כולה על רגש סובייקטיבי, וכל אחד יש לו הרי את הסובייקט שלו, מה יגידו הנוצרים על אמונתם הדתית של המוסלמים שנולדו אחרי הנצרות, ושל הבודהיסטים ושל כל מיני גורים למיניהם? הם יגידו להם, אתם בליבכם מרגישים את ישו, אנחנו בליבנו מרגישים את קרישנה, את גורו מהראג'י, את מוחמד, את מי שלא יהיה. ולכן אחרי הכל צריך לחזור ולבדוק את הדברים בשכל. ומכיוון שהמיסיונרים מודעים לכך, גם הם נוקטים לפעמים שפה שכלית, או מה שאנחנו נראה פסבדו שכלית, ואנחנו נבדוק את הדברים אחד לאחת. ומתחיל חלק הראשון של דברינו התייחס לפסוקים בתנך שהנוצרים מביאים כדי להראות שמודל המשיח שלהם הוא האמיתי. באמת, כיוון שהברית החדשה, הספר המכונה הברית החדשה, האבנגליון, נכתב לפי כל החוקרים עשרות רבות מאוד של שנים אחרי שישו כבר לא היה חי, ובשעה שלא היו אנשים שראו אותו, שיכלו לראות אותו, לא היו עדים ישירים. יש נתק היסטורי בין המודל של ישו גם לפי התארוך של הברית החדשה לבין כתיבת הברית החדשה. הרי לכאורה לא הייתה בעיה ליצור מודל של משיח. גם אני היום יכול לומר, לפני 100 שנה היה אדם שקראו לו צ'ארלס והוא היה משיח, ואני אקח את כל הפסוקים בתנך שמתארים משיח ואבנה את דמותו של צ'ארלס בהתאם. אם אני אמצא בתנך שצ'ארלס צריך להיות איש עני, אני אגיד שהמשיח צריך להיות איש עני, אני אגיד שצ'ארלס היה איש עני. אם אני אמצא בתנך שהמשיח צריך להיות עם עיניים כחולות, אני אצייר לו עיניים כחולות. אם אני אמצא בתנך שהמשיח צריך שיהיו לו 12 בנים ו-12 בנות, אומר שלצ'ארלס היו 12 בנים ו-12 בנות. ברגע שלאחר מעשה, אחרי שהפסוקים המתארים משיח כבר כתובים, ואתה כותב את הספר אחרי שהאישיות עליה אתה מדבר כבר לא קיימת ואיש לא יכול לאשר או להכחיש, הרי תוכל ליצור את הדמות איך שאתה רוצה. ולכן היום כשבאים המיסיונרים ואומרים, הנה, אתה רוצה, בתנך כתוב שמשיח צריך להיות ככה, ישו היה גם ככה, ובתנך כתוב שמשיח צריך להיות אחרת, אז ישו היה גם אחרת. הבעיה היא שהנביאים שסרטטו את דמותו של המשיח כתבו את זה בצורה שדבר כזה לא יוכל להיעשות, כי הם תיארו שביאת המשיח מצריכה כל מיני תופעות אוניברסליות, כלל עולמיות, שמתרחשות בכל העולם ולא רק לתקופה קצרה אלא לנצח, וממילא קשה מאוד היה לעשות את זה. וכאן נפלו הנוצרים, ובאמת הם נפלו גם בדברים שלכאורה לא היו צריכים ליפול, כי הרי בפרטים קטנים שלכאורה כן היו יכולים להגיד שהיו לישו, לא קראו לישו, ולכן הפסוקים שהם טוענים שמשם יש ראיה שישו היה משיח, שמה הראיה שהוא לא היה משיח. לא רק שאין ראיה למה שהם אומרים, אלא משם יש ראיות הפוכות, ואנחנו נתחיל ונראה. לפני כן נאמר שבאמת כשהנוצרים מתחילים לדבר, כששואלים מיסיונרים את השאלות הללו, הטקטיקה היא פשוטה. אתה שואל שאלה אחת ומיד עובר לפסוק אחר, אתה תוקף עונה לו על הפסוק שלו ומיד עובר לעיקרון שלישי. תמיד הדו-שיח יהיה בסגנון של התחמקות, לא גומרים נושא אחד ועוברים לנושא שני. תפקידנו לא לתת להם נקודה עד הסוף. ונבדוק. ה-New Testament, האבנגליון, זכה על השם הזה הברית החדשה משתי סיבות. הסיבה האחת הצדדית, כדי ליצור רושם שהתנך, התורה, היא כביכול ברית ישנה, לא רק במשמעות של סדר כרונולוגי, אלא גם במשמעות של עבד עליה חלילה הקלח. כלומר, הוחלפה הברית בברית אחרת. יש ברית חדשה שמחליפה את קודמתה לפי דעתם. אבל הסיבה העיקרית שבעתיה כינו את ספרם ברית חדשה, הינה פסוק בירמיהו פרק למד א', שם מופיעים המילים ברית חדשה. הנה ימים באים נאום השם, אומר ישעיהו פרק למד א' פסוק למד, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא חברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר הם הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום השם, כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום השם, נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. עד כאן, לכאורה, הנה תבוא ברית חדשה, והנה בא ספר שקורא לו ברית חדשה. קודם כל, על פי העיקרון שאמרנו קודם, זאת טאוטולוגיה. למה? כי הרי הפסוקים בירמיהו למד א' לכל הדעות היו כתובים לפני ה-New Testament, לפני האבנגיליון, מכיוון שהם, נניח שאני כותב היום ספר, ואני רוצה לטעון שהספר הזה הוא הברית החדשה, אז אני אקרא לו ברית חדשה. יש בארון הרבה מאוד ספרים, לכל אחד אפשר לקרוא ברית חדשה, אם המחבר היה רוצה ליצור רושם. אחרי שמראש היה כתוב שהספר הזה יהיה ברית חדשה, אפשר לקרוא לכל ספר ברית חדשה, כך שראיה אין כאן. מה כן יש כאן? אי הבנה. יש פה אי הבנה במושג ברית. הטעות היא שהם חושבים שהמושג ברית משמעותו תורה, סט של מצוות. ומכיוון שאת הברית הראשונה, כלומר את התורה, לא קיימו, יתנו להם ברית חדשה. והאמת היא שבשום מקום בחמישה חומשי תורה לא כתוב שהמצוות הם ברית. הברית היא ברית שנחרטה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא אחרי מתן תורה, כתוב שנחרטה ברית, והברית נחרטה בין האלוקים לבני ישראל שיקיימו את התורה ואת המצוות. לא באמת הנביא ירמיהו היה מנבא שתהיה תורה חדשה, היה צריך לכתוב תורה חדשה ולא ברית חדשה. לעומת זאת, מה כתוב כאן? אותה ברית שנחרטה עם עם ישראל אחרי מתן תורה, שנחרטה עם עם ישראל אחרי מתן תורה, עליה נאמר בשמות פרק כ"ד פסוק ח', ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. בהם הברית נחרטה על הדברים האלה, על התורה, והיא התורה נקראת על שם הברית ספר הברית ולא להפך. ממילא פה כתוב במפורש בפשוטו של מקרא, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא חברית אשר קראתי את אבותם, לא כתוב שתיכתב ברית חדשה אלא תיכרת ברית חדשה, לא כתוב שיהיה פה ספר חדש או סט של חוקים חדשים, לא כברית אשר קראתי את אבותם אשר הם הפרו את בריתי, כי זאת הברית, מה תהיה הברית? ונתתי את תורתי, אותה תורה, לא תורה חדשה, הרי בפסוקים האלה עצמם התורה נקראת תורה, והברית היא, ונתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוקים והם היו לי לעם. ובעיקר הפסוק הבא לא מסתדר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום השם, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. כלומר, לא יצטרכו ללכת וללמד יהודים או בכלל בני אדם את בני ישראל את ידיעת השם. כולם ידעו אותי.
למה הם עוברים מבית
לבית? שמעתי שיש עוד אי פה אי שם כמה אתאיסטים בסין, וכמה בודהיסטים בהודו, וכמה מוסלמים באינדונזיה, וכמה יהודים שמתעקשים לא לקבל את אותו משיח כביכול שיצא מתוכם בכל רחבי העולם. כלומר, הפסוק הזה מעולם לא התגשם, לא לפני ישו ולא אחריו. הווה אומר, אם נסתמך על הפסוק הזה, זאת הוכחה שהברית החדשה טרם נחרטה, בוודאי לא נכתבה, כי לא כתוב בשום פנים ובשום אופן ובשום מקום שיכתב מסמך כלשהו שנקרא ברית חדשה. היא תיכרת ברית ולא תיכתב ברית, וזה הסגנון. אבל יש פה מכה. חז"ל אומרים, כל מקום שכפרו המינים תשובתם בצדם. הנה פה כתוב שהברית הזאת תיכרת עם בית ישראל, לא עם אומות העולם, עם הרומאים, עם האמריקאים, עם בית ישראל. ובית ישראל כידוע לא קיבלו את הספר הזה שכינו אותו מתוך טעות ברית חדשה, לא קיבלו, מה ענו הנוצרים על זה? שישראל זה גביע נודד. בזמנו אתם הייתם עם ישראל, ומי שלא קיבלתם את סמכותו המשיחית של ישו, אנחנו ישראל. מי שמכיר בישו הוא ישראל. והנה דווקא כאן בפסוקים הללו יש סתירה גם לעיקרון הנוצרי הזה. מיד אחרי כן בפסוק למד ד' ממשיך הנביא ירמיהו בפרק למד א' ואומר, כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים וימוג עליו, השם צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, גם זרע ישראל ישבטו מהיות גוי לפני כל הימים. כל הימים עם ישראל יעמדו לפני השם. העם היהודי לעולם לא יקרת. ומי הוא העם היהודי? זרע ישראל. יש פה עניין גנלוגי. צאצאי אברהם, יצחק ויעקב. זה לא איזשהו תואר, לא איזשהו גביע נודד. וזאת סתירת לחי לעיקר אחר של הנצרות. כלומר, באותו מקום כתוב שהברית החדשה תיקרת עם בית ישראל, ובאותו מקום כתוב שבית ישראל זה זרע ישראל. כלומר, הברית הזאת צריכה להיקרת עם עם ישראל. כידוע, מעולם לא נכתב הספר הזה לעם ישראל. מה גם שבאבנגליון עצמו כתוב שמי שנימול, הברית החדשה לא מיועדת לו, הגאולה לא מיועדת לו, כך כותב. הפסוקים הללו המדברים בברית חדשה מתחילים במילים הנה ימים באים. שלושה פסוקים לפני כן, בפסוק חבב בפרק למד א', מתחיל הנביא פעם ראשונה במילים הנה ימים באים. לא מתקבל על הדעת שהנה ימים באים הראשון לא מתייחס לאותה תקופה של הנה ימים באים השני העוסק בברית חדשה. ובהנה ימים באים הראשון נאום השם כתוב בימים ההם, פסוק חפחת, לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה, כי אם איש בעוונו ימות. כל האדם האוכל הבוסר תקהנה שיניו. וכידוע, טרם הגיעה התקופה שבהם רואים שילדים לא סבלים, והסתר הפנים עדיין בעיצומו, וילדים מתים במחלות, ועדיין אנחנו לא רואים כיצד רק איש בעוונו ימות. ועדיין אומרים, עוד הרבה אומרים, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. כך ש אפשר לקבוע חד משמעית מתוך הפסוקים הללו שהפסוקים הללו טרם התגשמו. ואם כאן מדובר על ביאת משיח, הרי המשיח המתואר כאן טרם הגיע, והעובדה שאין אנו מקבלים את משיחותו של ישו איננה אומרת שאין אנו חלילה מאמינים או מצפים לביאת המשיח. אדרבה, מי שמקבל משיחותו של אדם ששום פרט מפרטי האירועים האמורים להתרחש בזמן ביאת המשיח לא התגשמו, הוא נוגס באמונה האמיתית של ביאת המשיח, ולא להפך, כפי שנראה בהמשך. נעבור כעת לפסוקים שהנוצרים מביאים אותם כהראיה למשיחותו של ישו, הלא הם כמובן העוסקים בעבד השם, ישעיהו, סוף פרק נ"ב ותחילת פרק נ"ג. הנה ישכיל עבדי, אומר ישעיהו בפרק נ"ב, פסוק י"ג. הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד. תואר פה עבד השם. כאשר שממו עליך רבים, כן משחת מאיש מראהו ותוארו מבני אדם. כן יזה גויים רבים, עליו יקפצו מלאכים פיהם, כי אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו. מי יאמין לשמועתנו וזרוע השם על מי נגלטה? ויעל כיונק לפניו, וכשורש מארץ צייה. לא תואר לו ולא הדר, ונראהו ולא מראה, ונחמדהו. נבזה וחדל אישים. איש מחובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו. נבזה ולא חשבנו. אכן חוליינו הוא נסע, ומחובינו סברם. ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוהים ומעונה, והוא מחולל מפשעינו, מדוכא מאבנותינו. מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו קצון טעינו, איש לדרכו פנינו. והשם הפגיע בו את אבון כולנו. ניגס והוא נענה, ולא יפתח פיו. כסה לטמח יובל, וכרחל לפני גוזזי הנעלמה, ולא יפתח פיו. ויתן את רשעים קברו, ואת עשיר במותיו, על לא חמס עשה, ולא מרמה בפיו. והשם חפץ דקו, החלי, אם תשים אשם בנפשו יראה זרע, יאריך ימים, רב חפץ, השם בידו יצליח. לכן החלק לו ברבים, ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה למוות נפשו, ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נסע, ולפושעים יפגיע. אומרים הנוצרים, הנה ישו, אדם שסבל, אדם שנרדף, נבזה בעיני אחיו, והרי כאן נולד העיקרון הנוצרי של חוליינו הוא נסע ומחובינו סבלם, והוא מחולל מפשעינו בדוקה בעוונותינו. הוא בסבלו פודה לפי דעתם את המין האנושי ומחפר עליהם מחטאיהם, ובסוף הוצא להורג, כמו שכתוב פה שהוא מובל להריגה, נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו, וייתן את רשעים קברו. מה יכול להיות יותר מישו? ישו נשם. יש עוד הרבה אנשים שנשמו. אם היה כתוב שמשיח צריך לנשום בין השאר, אז כל מי שנשם זה סימן שהוא מועמד להיות משיח. הרי אותם תיאורים שמתוארים פה ביחס לאדם סובל, נענה, מוצא להורג, התרחשו עשרות מיליוני פעם ברחבי העולם בקרב עמים רבים, ובעיקר בין בני העם היהודי. כל יהודי שהוצא להורג על ידי האינקוויזיציה יכול להתאים לתיאור הזה. כל יהודי שהוצא להורג על ידי הנאצים יכול להתאים לתיאור הזה, והעם היהודי בכלל יכול להתאים לתיאור הזה. אלא מה? לבוא ולומר, אבל על אף אחד לא נאמר שבעוונותו, בסבלו, התכפרו כולם? זוהי תיאוריה. את זה אפשר לומר, כמו שאומרים על ישו, על כל אחד. הרי המציאות ההיסטורית לא יכולה לאשר או להכחיש טענות רעיוניות שכאלה. על כל סובל אפשר להגיד שהוא מחפר בסבלו על עוונות הדור. ממילא, לא כתוב פה כלום באופן ספציפי, לא על ישו ולא על אף אחד אחר. מבחינת המתואר פה, כל אדם סובל שבסוף מת, יכול להיות מועמד, אפילו לא כתוב שהוא יוצא להורג. אבל נניח שכן, יש הרבה שהוצאו להורג. לפני זמנו של ישו, בזמנו של ישו, ומאז ועד היום. אבל, כשמתחילים לדקדק בפסוקים, רואים שזה בוודאי לא ישו. לא מתאים לאיש. הרבה מהפרטים שכתובים פה לא מתרחשים אצל ישו. הנה, בתחילה כתוב, כן יזה גויים רבים, ואת זה מייחסים הנוצרים לטבילה. אבל הטבילה לא הייתה על ידי ישו לפי דעתם, גם כן אלא על ידי יוחנן המטביל, קודם כל. אבל נניח שגם על ידו, נעזוב את זה. אבל כתוב, עליו יקפצו מלאכים פיהם. כשמלאכים יראו אותו, לא ידברו. והנה, לא רק שלא קפצו פיהם, אלא גם הוציאו אותו להורג. פילטוס, המצביע הרומאי, לא מלך אפילו. ובהמשך, איש מכאובות וידוע חולי. בשום מקום לא כתוב שישו היה חולה. סבל? אולי כן. ידוע חולי? לא. נבזה ולא חשבנו. לא מסתדר כל כך עם הכבוד שהם טוענים שנתנו לו. אבל בעיקר, בהמשך, ניגס והוא נענה ולא יפתח פיו. הרי בברית החדשה במתי מתואר כיצד ישו מובל להוצאה להורג, והוא בהחלט כן פתח את פיו. הוא זועק, לפי התיאור הנוצרי, אלי, אלי, למה עזבתני? זה לא סתם יפתח פיו, זה נשמע אפילו מעין התרסה כלפי מעלה. שכשהוא נצלב על הצלב, הוא זועק, אלי, אלי, למה עזבתני? אז לא יתקיים כרחל לפני גוזה, זה הנעלמה ולא יפתח פיו. ובהמשך כתוב, יראה זרע, ישו לא היו ילדים, יאריך ימים, ישו מת בקיצור ימים ושנים, כך שלמעשה הפסוקים הללו חד משמעית, שוב, לא יכולים להתייחס לישו, לא בפשוטם ולא בשום אפשרות של אינטרפרטציה כלשהי, אלא אם כן לוקחים את הפסוקים ומסלפים אותם ומזייפים אותם. בהמשך דברינו, כשנדבר על החלקים האחרים, נביא עוד כהנה וכהנה פסוקים שמתייחסים לפי דעת הנוצרים לעקרונות נצרות כאלה או אחרים. בינתיים שתי הדוגמאות הללו יהיו דוגמאות אופייניות כל פסוק שהנוצרים מביאים, הן אם זה פסוקים בתהילים, הן אם זה פסוקים במיכה, הן אם זה פסוקים אחרים. כשמתחילים לקרוא את הפסוקים מתחילה ועד סוף, בדיוק לפי השיטה שהראינו כאן, שום פסוק לא מתאים לפרטים, בפשוטם של מקראות. כעת נעבור לחלק השני של דברינו. החלק השני של דברינו יעסוק בכמה בעיות בברית החדשה, וגם הם יתייחסו לפסוקים בתנך. הבעיה הראשונה, לפי המתואר בתנך צריך להיות מגזע ישי, כמו שכתוב בישעיהו פרק י"א, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת יראת השם, ועריכו ביראת השם, ושפט בצדק גדלים, והיכה ארץ בשבט פיו, דבר שלא ידוע לנו שהתרחש אצל ישו, וברוח שפתיו ימית רשע, בוודאי שלא ידוע שהתרחש אצל ישו. מכל מקום הוא צריך להיות בן דוד, מגזע ישי, משיח בן דוד. ישו לפי טענת הברית החדשה היה בן אלוהים, לא היה לו אבא. יבוא ויגידו, אולי דרך האימא? ממתי בתנך בן דוד מתייחס דרך האימא? אבל בוא ונעזוב, מניין ידוע לנו שמרים הייתה מצאצאי דוד? הרי בברית החדשה עצמה בפרק א' במתי נותנים שושלת של צאצאי דוד משלמה עד יוסף חתנה של מרים, כך שהדבר היחיד שהם יודעים ומודיעים לנו שיוסף חתנה של מרים היה בן דוד. אבל בשום מקום לא נאמר ולא מרומז ולא אומרים שיוסף היה אבא של ישו, הרי הוא בוודאי לא היה אבא של ישו. לפי טענתם של הנוצרים, יוסף חתנה של מרים לא היה אבא של ישו. מי כן היה אבא של ישו? איזושהי רוח שלא כדרך הטבע לפי דעתם. לפי טענת הגמרא, ישו נולד באיזושהי צורה טבעית, אמנם לא מהארוס, אבל ממישהו אחר. וצריך לזכור שיוסף היה ארוסה של מרים כמתואר בגמרא במקומות רבים, לא במשמעות של אירוסין היום. אירוסין היום שמחליטים זוג ביניהם שהתחתנו ואפילו כותבים שטר אירוסין, אין לו הרבה משמעות הלכתית, והיא עדיין נחשבת פנויה לכל דבר, עד נתינת הטבעת שתחת החופה. בעניין המשנה והגמרא, תהליך החתונה התחלק לשניים, מה שקורה היום בחופה התחלק לשניים. נתינת הטבעת שבאמצעותה האישה נהיית אשת איש נקראת אירוסין. זה התרחש בשלב ראשון, ואחרי כן הזוג הלך איש לביתו, והחופה שהיא הנישואין נערכה בדרך כלל י"ב חודש לאחר מכן. אחרי שנערה הייתה מאורסה, היא נחשבה לאשת איש לכל דבר, ואסורה על כל העולם כאשת איש, לא תנאף בעשרת הדיברות. כך שיוסף ומרים היו מאורסים, היא הייתה אסורה לכל העולם, ופתאום הופיעה מעוברת לכל הדעות לא מיוסף. עכשיו, כשבא אדם ומספר לי סיפור, והסיפור מורכב משני חלקים, חלק אחד הוא credible, הגיוני, חלק אחד הוא incredible, לא הגיוני. על החלק ההגיוני, אני מקבל את החלק ההגיוני, אני מקבל. החלק הלא הגיוני דורש הוכחה. ברגע שנערה מאורסה מופיעה וקריסה בין שיניה, מקובל. אפשר להבין שנערה מאורסה קרה לה משהו והיא תעברה. זה דבר שמקובל, אני מקבל, בהחלט מאמין שמרים הייתה מאורסת בלי עזרתו האדיבה של יוסף. אבל ברגע שבאים ומתחילים לטעון שהיא תעברה באיזושהי דרך לא טבעית מרוח כלשהי, זה דבר שהוא לחלוטין incredible, זה דבר שהוא לחלוטין לא הגיוני. על זה יש להביא הוכחה. כך שהנוצרים הכניסו עצמם למלכוד. אם לפי טענתם משיח צריך להיוולד מבטולה, טענה שאנחנו נבדוק עוד מעט, לא סתם מבטולה, אלא מבטולה שהתעברה לא על ידי גבר, לא על ידי אדם, כך צריך להיוולד משיח לפי טענתם. אם כך, הם יצרו מציאות שלא ניתן יהיה לעולם לטעון שיש הוכחה שישו משיח, כי אף אחד לא טוען שיש הוכחה שמרים אכן התעברה מרוח הקודש. אף אחד לא ראה שהיא התעברה מרוח הקודש. על זה או שאתה צריך להאמין או שאתה צריך, או שאתה לא מאמין. ואני לא מאמין, כי פתי יאמין לכל דבר, אמר שלמה המלך. אני לא מאמין לדבר כזה. ואם באמת היה המצב שמשיח צריך להיוולד מבטולה, זה היה בלתי ניתן להוכחה. מצד אחד, ומצד שני, כל נערה מעוברת שהתעברה בלי ידיעה מיהו הבעל, תוכל לטעון שהתעברה מרוח הקודש, ויטעון שהבן שיוולד לא משיח, ובנוסף לזה הוא גם כן קצת יסבול בחרב, אז בכלל תהיה הוכחה נמרצת גם בישעיהו נון ג'. כך שהנצרות בהמציאה את הרעיון של בתולה, סגרה את האפשרות של הוכחה. ממילא, האדם ההגיוני אומר, כשאתה מביא לי דבר שהוא כל כך אינקרדיבל, אני צריך הוכחה. בלי הוכחה, לא מקבל. פה אין אפשרות להוכיח. אבל, אם נחזור לנקודה הראשונה שהעלינו, אם ישו היה בן רוח הקודש, הוא לא היה בן דוד. מה קשור הייחוס של יוסף, שעליו מרחיבה ברית החדשה ומקדישה פרק שלם, לעניין ייחוסו של משיח לפי דעתם, לעניין ישו כמשיח לפי דעתם? מה גם שבלוקס, באבנגליון של לוקס, יש שושלת אחרת לגמרי שלפי דעתה ממנה נולד ישו, שמתחילה בנתן בן דוד ומכילה כ-20 דעות יותר מהשושלת שמופיעה במתי, כך שיש פה הפרש של בערך 100-200 שנה בין השושלת הראשונה לשנייה. שושלת אחרת לגמרי. צריך להבין, ישו נולד בשושלת שמתחילה משלמה בן דוד, או ישו נולד משושלת שמתחילה מנתן בן דוד, או ישו נולד מרוח הקודש כפי שניתנים, הוא בן דוד, בן שלמה, נכד של שלמה, נכד של נתן, או בן של רוח הקודש, בכלל לא זה ולא זה. שאלה אחת. ועכשיו לעצם העניין, במתי פרק שני. מופיע שישו נולד מבתולה, משיח נולד מבתולה, לקיים מה שנאמר, הנה העלמה הרע ויולדת בן וקראת שמו עמנואל. מפה נולד כל הרעיון של בתולה. כמובן שמפה אין הוכחה שזה ישו, כי כפי שכבר הדגשתי לפני דקות ספורות, אין אפשרות להוכיח דבר כזה. אבל בואו נבדוק את כל הרעיון. הרי לפי מה שהיהדות טוענת, משיח צריך להיות בן דוד, חותר מגזע ישי, שיוולד לאב ואם כדרך הטבע, אדם ככל בני האדם, נורמלי לחלוטין, אבל מורה מעם, מבחינה מוסרית, מבחינת האישיות, לא מבחינת דרכי הולדה לא טבעיים, בוודאי לא בן אלוהים. אבל הם טוענים, וכמו כל דבר, המקור היחיד לטעון אודות זהויות של משיח זה התנך שלנו. הפעם הקורבן שנבחר זה ישעיהו פרק זין, שם נאמר, הנה העלמה הרע ויולדת בן וקראת שמו עמנואל. עלמה הם מתרגמים לבתולה, ובאמת בתרגומים הראשונים של התנך לאנגלית היה כתוב upon the virgin will conceive, virgin בתולה. זוהי באמת אחת התעלומות הגדולות של היכולת הזיוף האנושית. בואו ונפתח ישעיהו פרק זין ונבדוק האומנם יש שחר לדברים. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה. ישעיהו פרק זין, החל מפסוק א'. עלה רצין מלך הרם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. ויוגד לבי דוד לאמור, נחה ארם על אפרים, וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח. אחז מלך ישראל, בן דוד, כפי שנראה שבו מדובר, פוחד מאוד משני המלכים הללו, רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל, שעולים על ירושלים למלחמה. פשוטו של מקרא. ויאמר השם אל ישעיהו, צנה לקראת אחז אתה ושאר ישוב בניך, אל צא תעלת הבריכה העליונה אל מסילת שדה חובס, ואמרת אליו, הישמר והשקט אל תירא, ולבבך אל ירח משני זנבות האודים האשנים האלה, בוחרי אף, רצין וערב ובן רמליהו, אל תפחד מהם. ויוסף השם, עברתי לפסוק י', דבר אל אחז לאמור, שאל לך אות מעם השם, העמק שעלה או הגביה למעלה, תבקש אות שבאמת אין לך סיבה לפחוד מפני שני המלאכים האלה. ויאמר אחז, לא אשאל ולא אנסה את השם. ויאמר שמעון בן דוד, כך אומר הנביא, המעט מכם הלאות אנשים כי תלעו גם את אלוקיי, מה אתה משחק ולא רוצה לבקש אות? לכן ייתן השם לכם אות, לא ביקשת אות, השם ייתן לכם עצמו אות. הנה העלמה הרע ויולדת בן וקראת שמו עמנואל, חמאה ודבש יאכל, לדעתו מעוז ברע ובחור בטוב, כי בטרם ידע הנער מעוס ברע ובחור בטוב, תעזב האדמה שאתה קץ מפני שני מלאכיה. כלומר, את הפסוקים הללו, הנה העלמה הרב יולדת בן אומר ישעיהו לאחז בשם השם, כאות על כך שרצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל לא יזיקו לו, כי בטרם ידע הנער מעוז ברע ובחור בטוב, תעזב הארץ ההיא מפני שני מלאכיה, הם יגמרו ויחלו לפני שהילד הזה יגדל. ישו כידוע נולד מאות שנים אחרי ישעיהו, שחי ופעל לקראת סוף תקופת בית ראשון, כשישו לפי התאוך הנוצרי חי ופעל לקראת סוף תקופת בית שני ואחרי חורבן בית שני, כלומר 550 שנה אחרי האירוע הזה. איזה אות יש לאחז שהוא לא צריך לפחוד מפני רצין ופקח בן רמליהו בגלל שיוולד ילד בעוד 500 שנה, ובטרם ידע אז בחור ברע ומעוז בטוב תעזב הארץ ההיא מפני שני מלאכיה? זה ממש נשמע מרגיע. כך שברור לחלוטין שהפסוקים הללו לא מתייחסים לילד שיוולד מאות שנים לאחר מכן, אלא לילד שיוולד בזמנו של אחז. וכאן באים הנוצרים ואומרים, רגע רגע רגע, יש לנו שני רבדים בפסוקים. יש את רובד הפשט, שבו באמת ישעיהו מדבר אל אחז, יש את רובד העומק שמתייחס לדורות ולהיסטוריה. נניח שמדברים על עוד ילד שיוולד, אם משמעות המילה עלמה היא בתולה, אז לא ייתכן שברובד הפשט זאת לא תהיה בתולה וברובד הפנימיות זאת תהיה בתולה. אם כך, אז יש שתי בתולות שילדו, אז גם הילד הזה נולד מבתולה. אז מה, אם יש שתי בתולות, יכולות להיות עוד בתולות. אז מה הייחוד של ישו שנולד מבתולה? יש בתולות ילדות, אולי זה משיח באמת. אם משיח צריך להיוולד מבתולה, וכאן האימנואל הזה נולד מבתולה, אז הוא משיח. חוץ מזה, איפה קראו לישו אימנואל? מהמילה אימנואל הם מביאים ראיה, שהנה, הוא בן אלוהים, האל מאוהב בו. אבל לא כתוב שהוא יהיה אימנואל. כתוב וקראת שמו אימנואל, ולא קראו ישוע או יהושע או איך שלא יקראו לו. בוודאי לא אימנואל, אין שום דעה שקראו שמו אימנואל. זה ממש, אני חושב שזה מחדל. אלה שכתבו את הברית החדשה ורצו ליצור דמות של משיח היו צריכים לקרוא לאימנואל, זה היה פותר להם הרבה בעיות. אפילו את זה הם לא עשו, כך שבוודאי זה לא ישו, כי להוא צריך לבין העלמה הזאת צריך לקרוא אימנואל. אבל כאן מופיע הטראפ הגדול, המלכודת הגדולה שהתנה, שהם לא שמו לב אליה. הם מבינים שהמילה עלמה היא בתולה, אבל המילה עלמה בוודאי איננה בתולה. בספר משלי פרק למד פסוק י"ט נאמר כך: שלושה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתם, דרך הנשר בשמיים, דרך נחש עלי צור, דרך אונייה בלב ים, ודרך גבר בעלמה. כן, דרך אישה מנאפת, אכלה ומחתה פיה, ואמרה לא פעלתי אבן. כלומר, מביאים פה ארבע דוגמאות של מעשים שלא משאירים אחריהם סימן, ואי אפשר לדעת שהם נעשו. אונייה שהולכת שטה בים לא משאירה אחריה סימן, נשר בשמיים לא משאירה אחריו סימן, נחש הזוחל באדמה משאיר סימן, אבל אם הוא הולך על הסלע הזוחל על היצור לא משאיר סימן, וגבר בעלמה לא משאיר סימן, וכך נוהגת אישה מנאפת שלא נודע על העבירה שהיא עשתה ואין דרך לדעת. כמובן, ואין צורך להרחיב את הדיבור, שכאן לא מדובר בבתולה. כלומר, עלמה איננה בתולה. כך שכתוב, כשכתוב בפסוק, אם באמת הנביא היה רוצה להגיד דבר כל כך מדהים שבתולה תלד, הוא היה כותב את זה בלשון שמשתמע שבתנך מופיע דווקא על שאינה בתולה. הרי המילה עלמה אין כמוה מופיעה על שאינה בתולה, בבירור על שאינה בתולה, כך שכל הרעיון הבתולה אין לו מקור. ובאמת תמהתי מאוד, לו באמת היה כתוב בתנך שמשיח ייוולד מבתולה, והם רצו לעשות מישהו משיח, לא הייתה להם ברירה אלא לקחת נערה שהתעברה שלא באמצעות בעלה או חתנה, ולהגיד שהתעברה מרוח כלשהי. אבל כיוון שבתנך לא מדובר על בתולה, ואין שום מקור, והמקור היחיד הוא מכשול בשבילם, כי כל ילד שיבדוק את זה, באמת בתרגומים החדשים של התנ"ך כתוב upon the young woman will conceive, וכל מי שקורא זה לא מבין young woman, מה זה קשור לבתולה? אז אין פה בתולה בכלל. כשאתה עובר על פני ההיסטוריה של המזרח, פתאום אתה רואה שיש הרבה מאוד בתולות ילדות. בודה נולד מבתולה לפי אמונת מאמיניו, ושינטו וקרישנה, והרבה מאוד גורים במזרח מספרים שנולדו מבתולות, וכעת הכל מובן. מכיוון שהנצרות באה להפיץ את דתה, הנוצרים הראשונים באו להפיץ את דתם בקרב עובדי אלילים, שאצלם היה מקובל שמשיח או גואל לא יכול להיוולד כדרך כל הארץ, הוא צריך להיות חצי אל, כמו האמונות היווניות השונות ואחרים, הם הבינו שלא יוכלו לקבל תזה של אדם בשר ואדם רגיל שהוא באמת משיח, ולכן נאלצו ליצור בתולה. אבל מכיוון שהמשיח שלהם אמור להיות בנוי על התנ"ך, לקחו פסוק ואנסו אותו להתכוון לבתולה. אבל הפסוק בכלל לא התכוון, וכל מי שיודע מילה אחת עברית ויכול להשתמש בקונקורדנציה ולבדוק את המקור, רואה שהפסוק לא מתייחס לחלוטין, לא מתייחס לבתולה. עוד בעיות בברית החדשה.
בוא נעשה כתוריה.
כן.